שלום לכולם, אנחנו נמצאים באיגרת השמד, שבה הרמב״ם מגיב לדברים שכתב חכם אחד, שבהם הוא העביר ביקורת חריפה על האנוסים שהיו כלפי חוץ, הולכים למסגדים ועובדים את השם בסתר. הוא אמר עליהם שכל מה שעובדים את השם הוא חסר משמעות, כיוון שהם בגלוי, הם הולכים למסגד, הם אלה כבר דינם כרשעים. הרמב״ם פה עכשיו בלשון חריפה מביא הרבה דוגמאות. למה אי אפשר להגיד על יהודי כזה דבר? הדוגמה הראשונה שראינו בשיעור הקודם נוגעת למשה רבנו. משה רבנו רואה את עם ישראל, שהם היו במציאות שפלה מאוד. על פי המדרש, הם היו עובדי עבודה זרה. על פי הרמב״ם, היה להם בעיה של גילוי הראיות. ולכן משה, כשהקדוש ברוך הוא שולח אליהם, אומר משה, והם לא יאמינו לי. הקדוש ברוך הוא במקום אומר שאמר לשון הרע לעם ישראל, ועשה אותו מצורע בידו, ואחר כך לבסוף הוא מעניש אותו באיזה מילים, יען לו, האמנתם בי. אתה אמרת עם ישראל שהם לא מאמינים, אתה, משה רבנו, צריך להבין מי זה משה רבנו, אתה זה שלא מאמין, יען לו, האמנתם בי. ואז הוא נענש. והגמרא אומרת, שלמה הוא נהיה מצורע, חשד בקשרים, לוקה בגופו. אז מכאן אתה רואה אומר הרמב״ם, שישראל, אף על פי שחטא, ישראל, ואסור בכלל לעלות על הדעת, להגיד על עם ישראל, או לציבור מעם ישראל, מילות גנאי. בטח לא רשע, בטח לא, אפילו לא שחסר להם אמונה.
עם ישראל הוא מקדיש את עצמו לקדוש ברוך הוא.
באמת, אפילו שלא רואים את זה כלפי חוץ, זה הנקודה, כי במצרים הם היו עובדי עבודה זרה. אבל החלק הסגולי, הפנימי שלהם, הוא לא מנתק את הקשר לעולם הקדוש ברוך הוא. לכן, לצד הסגולי הזה, אתה לא יכול לדבר על עם ישראל. דוגמה נוספת, בימי אליהו הנביא, הם כולם עובדי עבודה זרה ברצון. לבד 7,000 איש. כל עם ישראל עובד עבודה זרה, חוץ מ-7,000 איש. לא באונס, ברצון. כמו שאמר הכתוב, השארתי בישראל 7,000, כל הברכיים אשר לא קראו לבעל. ועם כל זה, כשעמד אליהו הנביא, עוד פעם, גדול עולם, עמד ללמד חובה על ישראל בחורב, כמו שאמר הכתוב, ויאמר לו, מה לך פה אליהו? ויאמר, קנו קינאתי להשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה את החשבון? מה אתה, את הברית שלך הם עזבו? כאילו, מה אתה מדבר עליהם ככה? אומר לו אליהו, את מזבחותיך הרסו. אז מה אתה רוצה? שם המזבחותיך? שואל אותו הקדוש ברוך הוא, מה אתה, אליהו כאילו, בינינו. אמר, ואת נביאיך הרגו בחרב, ככה אליהו אומר לקדוש ברוך הוא, עונה לו הקדוש ברוך הוא, והרי אתה קיים. איך אתה אומר שהרגו את נביאיך? הנה אתה חי. זאת אומרת, כל עוד יש צד למד זכות על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא מקבל ביקורת. אמר, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתי, שבו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מלמד חובה על ישראל, לא היה לך ללמד חובה על אומות העולם. מה, עכשיו אתה מצאת על מי לרדת? יש פה מלא גויים שעובדי עבודה זרה, אתה יש לך ביקורת על עם ישראל? שיש להם בערוער 60 בתים לעבודה זרה, ואתה למד חובה על ישראל שנאמר עזובות הרי ערוער. לך שוב לדרכך מדבר עד המשק, וכל זה מובן לחכמים זל במדרש חזיתה. כלומר, מה קרה שם? הקדוש ברוך הוא בעצם מפטר אותו, תכלס. הוא אומר לו, הולך
הוא בן אמשי ולאלישה.
לאלישה, שאלישה ימשיך את דרכו. הוא כבר, אתה לא יכול להיות נביא לעם ישראל אם אתה ככה מתייחס אליו. הדוגמה הנוספת, עוד פעם, זה ענקי עולם, אליהו הנביא. וכל כן בישראל מה נשעיה? הרבו אבונות והוסיפו לחטא, כמו שנאמר, הוי גוי חוטא עם כבד אבון. והיו בם עובדי עבודה זרה, כמו שנאמר, ואחרי הדלת והמזוזה שמת זיכרונך. והיו בם גם שופכי דמים, כמו שנאמר, ואתה מרצחים. והיו כמו כן מחיילי שן שמיים, כמו שנאמר, אכול בשעתו כי בחר נמות. וביזו מצוות השם יתעלה, כמו שאמר, סורו מני דרך, חטאו מני אורח, השביתו מפנינו את קדוש ישראל. אז מה המצב שלהם? על הפנים, נכון? על זה אומר ישעיה עליהם, ומקוד בשיל שאמר, מילים לא כל כך חריפות, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב.
ישעיה.
ישעיה? עובדי עבודה זרה, שופכי דמים, הכל, בסדר? הוא לא אמר להם מילים חריפות, אמר עם תמי שפתיים. נענש, כמו שאמר, ויעף אלי אחד מעשר יפים, עד בחטאתך תכופר. לא אמר בחטאתך כופרה, אלא בחטאתך תכופר. ולא כופר עד שהרגו מנשה. איך הרגו מנשה? הגמרא ביבמות דף ממצאת מביאה ש... הוא רצה להתחבא, שלא יתפסו אותו, אז אמר שם קדוש, נכנס לתוך עץ. אז מנשה לקח את העץ הזה, ניסר אותו. איפה ניסר אותו, אומרת הגמרא? בפה. כשהוא הגיע לפה שלו, יצא נשמתו. למה? כי הוא אמר לעם ישראל שהיו עובדי עבודה זרה, והיו שופכי דמים, אמר עליהם עם טמא שפתיים. עוד דוגמה, כאשר עמד המלאך, זה כבר אפילו לא בן אדם, מלאך, ולימד חובה על יהושע בן יהוצדק, בשביל שהיו בניו נושאים נשים שאינם ראויות לכהונה, יחיקו אל, כמו שאמר, יגר השם בך השטן, ויגר השם בך בוחר בירושלים, על איזה עוד מוצל מאש. הכל נכון דרך אגב, הקדוש ברוך הוא לא מקבל שאנשים מכפישים, מקטרגים, משמיצים את עם ישראל, גם שהם במציאות שפלה. למה? כי הסגולה הפנימית, הנפש, הנשמה, התאורה של עם ישראל, היא לא משתנה, היא תמיד נשארת בקשר עם הקדוש ברוך הוא. מכן מצד זה, אתה לא יכול להשמיץ ציבור מישראל.
קדוש ברוך הוא, בראתי אחד, שכל קטרג על עם ישראל. אתה סתם
אקבל.
מעבר לזה, אף אחד
לא
רשות
קטרג על עם ישראל. עכשיו, הרמב״ם, אחרי שהוא ביא את הדוגמאות האלה, מתפנה לדבר על אותו חכם, שהוא אמר שבגלל שהם הולכים למסגד ועובדים את השם בסתר, אז הם רשעים, איך הלוח חבל עליהם על הזמן. אומר החכה, אמר הרמב״ם, אם כך נהנשו גדולי הדור ועמודי עולם, משה ואליהו וישעיהו ומלאכי השרת, שנסעו לדבר על קהל ישראל מאת דברים, מה אמרו? אמר, משה רבן אמר, והם לא ימינו לי, לא אמר שהם רשעים. ישעיה אמר, אנטי שפתיים. אליהו אמר, עזבו בריתך, והיו כל העם עובדי עבודה זרה חוץ משבעת אלפים. אמרו מילים עדינות, קדוש ברוך הוא לא קיבל. כל שכן קל מקלי עולם, הוא כבר לא קורא לו חכם. אותו אחד שחכם, שכאילו שלח תשובה, יתיר לשונו על קהילות ישראל, חכמים ותלמידים וכהנים ולוויים, ויקראים פושעים ורשעים וגויים ופסולי עדות וכופרים בהשם אלוקי ישראל, ויכתוב הדבר הזה בכתב ידו, שהרמב״ם כבר הסביר שלכתוב ביד זה הרבה יותר חמור מלהגיד מה יהיה עונשו. והם לא מרדו באל, כלומר היהודים שהיו בספרד ובמרוקו, שהם היו הנוסעים באותו זמן, לא מרדו באל לבקש ערבות והנאה, ולא עזבו הדת והרחקו ממנה לבקשת מעלה, לא רצו כבוד בתענוגי הזמן, כי מפני חרבות נדדו, אפשר לאחר או לזמור, תקשיב, או שאתה נכנס עכשיו פה, שהלוך עליך. זאת אומרת, המצבם היה הרבה הרבה יותר קל מעם ישראל שהיה בזמן אליהו הנביא. שהם בבחירה עשו מה שהם עשו.
גם במצרים, אף אחד לא אילץ אותם.
נכון, אבל אתה יכול להגיד שהם היו משועבדים, וזה היה איזשהו
מצוות. משועבדים, משעבוד פיזי. אמת. פיזי, לא רוחני.
אמת, אבל פה... לחרם נטושה, בני קשת רוחה, בני כובד המלחמה, ולא ידע זה האיש שהם, אלו שלא פשעו מרצונם, לא יעזבם ולא יתשם השם יתעלה. כי לא בזה ולא שיקה זנות אני. כמו שאמרו עליו השלום, דרך אגב, הדבר הזה, זה גם חיזוק לנו כל אחד. לפעמים אנחנו לא לגמרי הולכים במסלול הישר. יכולים להרגיש כאילו כמה התרחקנו, כמה, איפה, איך קדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, מי יודע אם הוא רוצה אותנו, אחרי אנחנו באים להתפלל, מי יודע מה השווה התפילה שלנו.
תפתח רק את האינטרנט, זה מספיק. תפתח אותו 5 דקות, זה מספיק.
לא השתנה כלום. מבחינת הרצון שהקרבה שקדוש ברוך הוא מרגיש כלפינו, לא השתנה כלום. נכון, צריך לעשות תשובה. אבל מבחינת המעמד שלנו, הצורה שקדוש ברוך הוא מסתכל, לא השתנה כלום. זה מאוד מחזק. מאוד מחזק.
אהבה מצד אחד קיימת תמיד.
כן?
מצד שני, אין מצב של מה שנקרא לא ישולם לכל אדם על מעשהו.
אין הכי נמי, נכון, אבל המדרגה זה כמו שאבא מעניש את הבן שלו. לא מסתתר את האהבה. גם העונש הוא בא מצד זה שהקדוש ברוך הוא לא מוותר עליך. לא מוותר עליך. לא יעזור. זאת אומרת, זה ביטוי לקרבה.
זה אמר למישהו פעם, מה העונש לבעלה? מה העונש? העונש, כרגע כתוב שאדם לא יכול לראות את השם בחייו. אבל אחרי הפטירה, אחרי 120 שנה, הוא כן יכול. זה אומר, כשהוא רואה את הקדוש ברוך
הוא. הוא מתבייש.
הוא רואה את האהבה של האבא הגדול, הוא מתבייש, הוא רץ לגיהינום. כלומר, אין לו לב בכלל.
להיות שם.
לבוא, איך, איך.
באמת, נכון, זה בושה, נכון, כתוב.
הקונפליקט, אתה רואה אבא אוהב כל כך, ואתה, איך התנעת?
הגיהינום עצמו הוא אותו מקום, הוא הבושה שאתה מרגיש שם. כן. וכמו שבוא עליהם השלום, וירח את ריח בגדיו. ואמרו בגמרא בסנהדרין, אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו. כלומר, מה רוצה לומר? רוצה לומר שאפילו הבוגדים בעם ישראל, כתוב שהוא מתייחס אל החטא שלהם כעניין חיצוני כמו בגד. כמו עניין חיצוני כמו בגד. אבל בפנימיות שלהם, הקדוש ברוך הוא יודע את גלותם, זה יהודי. ועל מעלה. לכן הוא מסכם הרמב״ם את היחס לאותו חכם.
חכם.
אלא אמר כל מה שאמר הוא בדה מליבו. כל המציא המצאות שאין להם שום יסוד. הרמב״ם ממשיך להביא עוד דוגמאות על אנשים שכלפי חוץ הם נראו כעוזבים את התורה. עכשיו תסתכלו מי זה, כבר לא קטנים עם ישראל בכללותו, זה גדולי עולם. הוא מפורסם גם כן שרבי מאיר, רבי מאיר, נתפס בית שמד מהשמדות שנהרגו בהם חכמי ישראל. ואמרו לו מכיריו, באים להרוג אותו, אמרו, תגיד לי, הלא אתה מאיר, אתה רבי מאיר? ואמר, איני, לא, אני לא. אמרו לו, אם כן, אכול מזה, בוא לו טריפה. אמרו לו, תאכל. והיה לפניהם חזיר. אמר להם, אוכל ברצון. והראה בעצמו כאילו אוכל, ולא אוכל, לקח את האצבע, הכניס, לקח את האצבע השנייה, הכניס לפה. הם חשבו שהוא אוכל. רבי מאיר אוכל, כלפי חוץ, עשה כמו אנוסים. ולא אכל, כמו שאמרו עליהם השלום. ואין ספק שרבי מאיר, אצל זה הצנוע, היודע אמיתת התורה, כלומר הצנוע זה כאילו החכם, הוא מכנה אותו כל מיני שמות, שהוא לעצמו מתייחס בתוך אדם צנוע. אז איך הוא מתייחס, איך הוא התייחס לרבי מאיר לפי זה? כגוי. אתה אמרת עצמך, מי שהוא עושה את עצמו כגוי, אז הוא גוי. הנה, אז גם אצלך רבי מאיר. רבי מאיר הוא גוי, אבל לא הרמב״ם. שכך כתב, שמישהו גוי בגלוי ובסתר ישראל, הרי הוא כגוי, מפני שעבודת האל אצלו בגלוי ובסתר. והסתירו את הרבי מאיר, אותו חכם אמר, אם אתה לא עובד את השם בגלוי, לא שווה מה שאתה עושה בסתר. אז גם רבי מאיר כבר לא שווה כלום אצלך. הוא פורסם גם כן, שרבי אליעזר נתפס למינות, אשר יותר קשה מעבודה זרה, וזה שהמינים יחריתם השם, התלצצו בדתות, ויאמרו, אז היה מציאות כזאת, שהמינים אמרו, הביא למתעסק בהם, משוגע למד אותם, והם יבטלו הנבואה לגמרי, כלומר הם יתפסו שאין כזה דבר נבואה, זה היה המינות שלהם. והיה רבי אליעזר ידוע וגדול בחוכמות, והיה נכבד מאוד אצל המינים, לשלמות חוכמתו, ואמרו לו, איך תהיה במדרגת החוכמה, ותאמין בתורה ותלך אחריה? אתה לא מתאים לך, אתה בחור חכם. אתה מאמין בתורה, אתה מאמין בנבואה. וענה אותם דבר שהביא להם, והראה להם כאילו הוא מאמין אמונתם. והייתה כוונתו במעניין הוא אמונת האמת, לא זולתו. מה הסיפור? הוא אמר, מי את הסיפור? וזה המעשה ומדרש קוד וזה לשון. המעשה ברבי אליעזר שנתפס למינות. והעלה אותו יגמון לבירה. אמר לו, סכן כמוך יעסוק בדברים הללו. אמר לו, אתה צודק, נאמן עליי הדיין. מה שאתה אומר, אני מקבל. מי זה הדיין? מה הבין אותו גוי? אתה הדיין. מה התכוון רבי אליעזר? קדוש ברוך הוא הדיין, נאמן עליי הדיין. אבל כלפי חוץ, מה הבינו? שהוא קיבל את האמינות שלהם. חשב אותו יגמון שעליו הוא אומר. אמר לו אותו יגמון, רבי, הואיל והאמנתם בי, אף אני הייתי תמה לומר, אפשר שזקן זה תא אחר דברים, עלה לו, אמר לו, דימוס, הרי אתה פטור. רבי אליעזר, יכל לתקן אותו. לא, אני התכוונתי, עד היה, לקרוא שבחו, לא, רבי אליעזר, שתק. מה שתק? נתנו להאמין שמה? שהוא מאמין באמונות שלו. הנה נתבהר, כי רבי אליעזר ראה להגמון שהוא מין, וליבו מה היה מסור לשמיים. ומינות גדולה מעבודה זרה, כמו שנתבהר בכל התלמוד. ואין ספק שרבי אליעזר אצל זה הכשר, הרב הזה, החכם הזה, שהוא משמיץ את כולם, אז גם רבי אליעזר פסול לעדות, כמו שהוא כתוב בחיבורו. והשמד הזה שאנו בו, אין נראה ממנו שעובדים עבודה זרה. צריך לומר שהרמב"ם כל הזמן חוזר לנקודה הזאת. מדובר באסלאם. האסלאם הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. אלא מה? שהוא אומר שהשתלשלות התורה היא לא דרך משה רבנו בסוף, הייתה דרך משה רבנו, נעצרה לעם ישראל ועברה לנביא שלהם. אבל הם לא מחליפים את הקדוש ברוך הוא במישהו אחר.
לא, באל אחד.
כבר נתאמץ אצלם שאינו מאמינים בו בשום פנים, אלא שנרמה בו הבלך ויפתו בפיל, ומשלם יחזבו לו. ובכל זאת גם אותם אנוסים, הם עשו הצגה, הם האמינו בקדוש ברוך הוא, לא שינו כלום אמונות שלהם, אז מה אתה רוצה מהם? עוד דוגמה, ידוע משהו קרה לישראל מנבוכדנצר הרשע, שכל מי שהיה בבבל סגד לצלם, מלבד חנניה, מישאל ועזריה, כמו שאמר השם יתעלה, לא אתה יבוש יעקב, ואולי החרש והמסגר, החרש והמסגר זה תלמידי החכמים שגלו מירושלים בגלות יהויכין, אז גם הם היו בכלל מי שסגד שם, אם היו שם מיובל, למה? כי רק חנניה, מישאל ועזריה לא סגדו, בלחץ, לפחות כלפי חוץ, באולם לא ראינו מעולם מי שקרם לא רשעים ולא גויים ולא פסולי ידות, ולא חשב השם יתעלה עליהם עוון עובדי עבודה זרה, מפני שהיו אנוסים, וכך אמרו עליהם השלום, הם עשו לפנים, אף אני אעשה לפנים מאמן. באמת, על החכמים האלה, הקדוש ברוך הוא הקפיד. מהי ההקפדה שלו? מה זה גמרא? כמו שאתם עשיתם כלפי חוץ, שאתם נראיתם כעובדי עבודה זרה, אז אני אעשה כלפי חוץ, כאילו יהיה לכם משמעת חס ושלום. בימי פורים, אז היה כלפי חוץ, כאילו היה כלי על ישראל. באמת, הקדוש ברוך הוא כבר הכין תרופה למכה הזאת. בסדר? אבל אנחנו רואים שלמרות ההקפדה הזאת, הוא לא באמת רצה להניש אותה. מה הוא רצה? שיעשו תשובה. ואולם האיש הזה, אין ספק שהוא תופס על השם מתעלה שעשה עמהם לפנים, ולא הביד אותם לשעבדו עבודה זרה, להביא לו פרסמו את השם כאומרו, הוי רב את יוצרו חרש את חרשי אדמה, יאמר חומר ליוצרו מה תעשה. כאילו הוא אומר, כאילו יש לו עכשיו ביקורת על הקדוש ברוך הוא אולי לחכם הזה. הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא לא תפס אותם כאנשים שעובדי עבודה זרה, בניגוד לפסק של אותו חכם. וידוע הוא גם מה שקרה לישראל מחות יוון הרשעה, מגזרות קשות ורעות, ומכללן, שלא יסגור אדם פתח ביתו, כדי שלא יתייחד לעשות מצווה בסתר, ורבים כאלה. ועם כל זה, לא קראו בחכמים עליהם השלום, לא גויים ולא רשעים, אלא צדיקים גמורים, והיו מתחננים באדם, וסידרו בתפילה מחנוכה על הניסים, ורשעים, ביד צדיקים. רגע, רוב עם ישראל באותו זמן מה היה? היה צדיק? לא היה צדיק. הוא היה הרבה הרבה התייבנו שם. בסדר, עדיין, זה רשעים ביד צדיקים.
זה
שהתייחס
ככה, הוא היה לפני תקופת הרמב״ם?
הוא היה בן דורו, אבל...
הוא ראה את תשובת הרמב״ם?
אני לא יודע, אבל בניגוד לרמב״ם, שהוא בעצמו היה במציאות הזו, היה בספרד, היה במרוקו, והוא הבין על מה הוא מדבר, אותו חכם, אומר הרב הרמב״ם בתחילת הדברים, הוא בכלל לא מכיר את המציאות. הוא מתייחס למציאות שהוא לא ראה, לא הכיר, לא חי. הוא חי באיזה מעבדה, לא יודע איפה. לא מתארים מנה.
זה ההתכתבות
בעצם? התכתבות, כן. הקהילה שלחה לאותו חכם, שהוא לא באמת יודע מה זה שמצניח חרב לצוואר. ואז הוא יודע, הכל מהאמת של המעבדה, האמת של הבית מדרש. והרמב״ם נרותח עליו. על העניין הזה. בתחילה הוא מכנה אותו, כי הוא לא מכיר את המציאות. אחר כך הוא מביא ראיות. בלולא שהסכמנו בתחילת דברנו, שלא נזכור כל דברי זה המעתיק, השמעתים לך, והייתי מעריך, ותראה איך יסכול האדם ערכו לאין שיעור. זאת אומרת, כמה אדם שהוא יכול להיות חכם, הוא בעצם יורד לשפל, בחוסר דיוק שלו בפסיקה, כשהוא מדבר בדברים שנוגעים ל... פנימיות של עם ישראל, המהות של עם ישראל, עד שידבר בדברים האלה, וישלח ידו ויכתוב, ויענה כשישאלה הוא שואל, בעד שאלה כמו שזכרנו, וישיב עליה תשובות שאינן כעניין, ואביא ראיותיו בעדים זוממים, ובמקלל אביו ואמו, ובמצוות ציצי, ובמצוות תפילין, ובחיות בשרו חמור, בת בהמה, כאילו השואל ישאלה הוא, שיחבר לו עזרות, ימנה בהם כל המצוות. כאילו, מה זה עזרות? זה פיוטים. זאת אומרת, הוא מתחיל, הוא לא מבין את המציאות, הוא עונה בתשובות שיש בהם הרבה, הוא ביקר אותו בהתחלה גם על עריכות הדברים. כאילו, הוא כותב שירים, וכותב כמה זה חמור. הוא לא מכיר את המציאות, הוא לא מכיר גם איך הקדוש ברוך הוא בעצמו התייחס למציאות דומה.
כתוצאה מהתשובות האלה, הרמב״ם, יש לו איזשהו פרק במשנה תורה לעניין הזה של אמונה והתנהגות במציאויות שונות. כלומר, הרמב״ם כתוצאה מזה, מבין שהמציאות מחייבת מה שנקרא, כן. לתת איזשהו יש שם הנחיות.
האם משנה תורה הוא כותב שבמקום עונש צריך כלפי חוץ לעשות ככה?
כן, השאלה אם שולחן ערוך מתייחס בכלל להתייחסויות האלה? לא. כי לכאורה זה אנשים בדילמה. מצד אחד, יש הלכות שמתייחסות לעניין שאדם בזמן שמד, אפילו על עבירה קלה,
אפילו על צורך של נער. זה כתוב בפירוש, זה מובא.
כן, אבל לא כתוב לגבי מה שנקרא, תהיה בבית יהודי ובחוץ...
נכון. יש כאן שני עניינים. יש כאן עניין אחד...
שאלה, כי בחוץ אני... בחוץ אני מניח שהיהודי לא אכל טרף, לא עשה דברים אסורים.
הוא נכנס למסגד.
הוא הסתכל, הוא הוריד את הכיפה.
נכנס למסגד.
והציציות לא נמצאות.
ונכנס למסגד.
נכנס למסגד.
נכון, נכון. זה מה שהוא עושה, תכלס. אז לכן, אבל יש פה שני, הרמב"ן תמיד אומר שתי יסודות. יסוד אחד, שזה היה באונס, יסוד שני, שזה לא עבודה זרה. לכן, ייתכן, אם זה עבודה זרה ממש, הרמב"ם לא היה מתייחס ככה.
מה, לכנסייה?
היו מחויבים לכנסייה. כנסייה זה בעיה.
כנסייה... בירוס ספרד, הייתה אינקוויזיציה.
אינקוויזיציה זה... נכון.
היו מוציאים להורג.
נכון.
היו מוציאים להורג.
לכן צריך לדון. לכן, הרמב"ם פה נתן שתי יסודות, זה לא היה בזמנו. המציאות הזאת של האינקוויזיציה והנצרות. גם שמה צריך לדעת שלגבי הנוצרים, הרמ"א כותב שכיוון שזה שיתוף, זה לא עבודה זרה. אז יש דיון, האם נצרות היא עבודה זרה לה, כי הם בעצם מאמינים בשיתוף, מאמינים בקדוש ברוך הוא.
כן, אבל עוד יש...
יש את הטנדלר. טוב, אז בעצם... אז מה סיכמנו? בואו כאילו, בואו כאילו נסכם. אז הרמ"א פה, בכל המקרים שהוא הביא, הוא בא, רוצה לחזק את סגולת ישראל. רוצה לחזק שאדם שהוא, אפילו שהוא חוטא באמת, במצרים למשל, כן היה עבודה זרה. כן היה עבודה זרה. ולכאורה הם מצווים לא לעשות את זה. אבל, אפילו שאדם חוטא באמת, הסגולה שלו לא משתנה. ואין רשות לאף אחד להגיד על ציבור מישראל דברי זילות. למה? כי זה קשור לסגולה הפנימית, לעוצמה הפנימית, לקדושה הפנימית של יהודי, שהיא לא משתנה לעולם, כל שכן של ציבור. ברוך אדוני לעולם. אמן.
אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. א